דף מ"ט עמוד ב' למטה במשנה. כיצד מזמנים? בשלושה אומר נברך, בשלושה והוא שיש ברכה, אם יש שלושה חוץ ממנו אומר ברכו, זאת אומרת שגם בלעדיו יש זימון. בעשרה אומר נברך אלוקינו, בעשרה והוא אומר ברכו. אחד עשרה ואחד עשרה ריבו. אז בכולם הוא אומר, מזכיר את שם השם. במאה הוא אומר נברך השם אלוקינו, במאה והוא אומר ברכו השם אלוקינו, באלף הוא אומר נברך להשם אלוקינו אלוקי ישראל, באלף והוא אומר ברכו, בריבו אומר נברך להשם אלוקינו אלוהי ישראל אלוהי הצבאות יושב הקרובים על המזון שאכלנו, בריבו והוא אומר ברכו. כעניין שהוא מברך כך עונים אחריו, ברוך השם אלוקינו אלוקי ישראל אלוקי צבאות יושב הקרובים על המזון שאכלנו. רבי יוסי הגלילי אומר שאם כן לפי רוב הקהל הם מברכים, זאת אומרת יש הבדל בין 10 ל-100 ל-1,000 ורבבה שנאמר במקהלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל, אז יש הבדל במקהלות, זה ציבור גדול. אומר רבי עקיבא לא נכון, אני לא מסכים לזה, כמו מצינו בית כנסת, זה אחד אומרים אחד מרומותים אומרים באותו דבר ברכו את השם, זה לא משנה כמה אנשים יש, אז גם בברכת המזון אין חילוק. ובמספרים רבי ישמעאל אומר ברכו את השם המבורך, בבית כנסת לא אומרים ברכו את השם אלא בברכו אומרים ברוך את השם המבורך.
מה רבי
ישמעאל מרחולק? אני לא נוסח שרבי עקיבא אומר שבבית כנסת אומרים ברכו את השם, רבי ישמעאל כמו שאנחנו נוהגים לומר ברכו את השם המבורך. אמר שמואל לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל, למרות שבמשנה אומרים שמותר להגיד ברכו, זאת אומרת שיש ארבעה אנשים אז הוא יכול להגיד ברכו, עדיף להגיד נברך כדי להיות חלק מהכלל. נען בשלושה ואומר ברכו, זאת אומרת לא שאומרים חייבים להגיד ברכו אלא מותר להגיד ברכו, אבל מכל מקום להגיד נברך זה תמיד עדיף. דאמר רב עדא בר רב אמר בי רב תנינא, כתוב שישה מותר להם להיחלק לקבוצות עד עשרה, ברגע שיש עשרה אסור להיחלק. היא אמר בשלמה נברך עדיף, משום אחי נחלקים, מכיוון שבקבוצה של שלוש אז כולם יגידו נברך, כי בקבוצה של ארבע אתה יכול להגיד ברכו, בשלושה אתה אומר נברך, אבל אם אתה אומר שברכו עדיף אז למה נחלקים לקבוצות של שלוש, אלא למשמע מן הנברך עדיף, ולכן בשישה עדיף שיתחלקו לקבוצות של שלוש כדי שכולם יגידו נברך שמע מינה. תנא מי אחי, בן שאמר ברכו בן שאמר נברך אין תופסים אותו על כך, זה בסדר גמור, והנקדנים אנשים שמדקדקים תופסים אותו על כך שלא להגיד ברכו אלא דווקא להגיד נברך כדי לא להוציא את עצמך מן הכלל.
הנקדנים זה אתם בחמים או
נקדנים? אנשים מדייקנים. מברכותיו של אדם ניכר אם תלמיד חכם אם לאו. כיצד? רבי אומר אם אדם אומר ובטובו חיינו זה תלמיד חכם, אם אדם אומר ומי טובו חיינו הכוונה מהחלק מהטוב, חלק לא מהכל, חלק ממה שיש לנו זה מטובו, אז אתה ממעט מטובו של הקדוש ברוך הוא, זה בור. אמר לי הבאי לרב דימי וכתיב ומברכתך יברך את בית עבדך, לעולם בשאלה שאני, זאת אומרת כשאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא אתה אומר תן לי טיפה אפילו מברכתך, תן לי קצת כי... אבל כשאתה מודה תודה על הכל. וכמר, רגע בשאלה גם כתוב שצריך דווקא לשאול בגדול ארחב פיך ומלאו, כמר, בדברי תורה כתיב. אז אם כן כששואלים ברוחניות אז תשאל, תבקש הרבה הרבה, כשאתה מבקש דברים גשמיים תבקש קצת כי אני עומד בפתח, כשאתה מודה, תודה על זה שקיבלת הרבה. תניא רבי אומר, בטובו חיינו, הרי זה תמיד חכם. אם אדם אומר, הרי זה בטובו חיים, אז הוא לא אומר חיינו, הוא לא מדבר על עצמו, זה לא טוב, זה בור. נרבלי, מה תנאיפך? אבל הייתי חלקי נרבלי. אמר רבי יוחנן, נברך שאכלנו משלו, הרי זה תמיד חכם. למי שאכלנו משלו, הרי זה בור. כי למי שאכלנו הכוונה שבואו יש כמה שאכלנו מהם, אז נברך אחד מהם שאכלנו משלו. אז יש כמה, יש את הקדוש ברוך הוא, יש את בעל הבית, יש כמה אנשים. אמר לרב רברד רבה לרבשי, ואמרינן, הרי בנשמת כל חי אנחנו אומרים למי שעשה, בליל הסדר אנחנו אומרים שאנחנו מועללים למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים האלו. אלא משם את אמור חמילת עבדה, שכוונה הקדוש ברוך הוא, מי אביד ניסי קודשו בריחו. אמר רבי יוחנן, אם אדם אומר ברוך שאכלנו משלו, הרי זה תמיד חכם. על המזון שאכלנו, הרי זה בור, כי הוא לא אומר משלו, זה משלו מהקדוש ברוך הוא. אמר רבי נברד רבי יהושע, לא אמרן אלא בשלושה דלק השם שמיים. אז לכן צריך להקפיד שהניסוח יהיה ברור שמתכוונים לקדוש ברוך הוא, כי אתה לא אומר במפורש אלוקינו, אבל בעשרה, כיוון שהיא כשם שמיים ואתה מזכיר את אלוקינו, אז מוחמילת, ולכן לא צריך לדייק בדברים האלו. כדתנן, כמובן שמברך כך הוא נמחר בו שם אלוקי ישראל, אלוקי צבאות השם וקרובים, על המזון שאכלנו. אחד עשרה ואחד עשרה ריבו, אמרה משנה ברישה, שאין הבדל בין עשרה לבין עשרת אלפים, אותו נוסח. ואילו אחר כך היא כן אומרת שיש הבדל, אז אמרת גם גוף הקשיה, אמרת שאחד עשרה ואחד עשרה ריבו יש להם אותו נוסח, על מה כעדדנין, הם שווים. ועד הרקטני אחר כך כתוב שבמאה אומר ככה, באלף אומר ככה, בריבו אומר ככה. אומר רבי יוסף, נכון, זה באמת מחלוקת, לא קשיה. הרבי יוסי הגלילה, הרבי עקיבא, נכון, בשנה עצמה ברי שאמרה לך שיש מחלוקת. רבי יוסי הגלילה אומר לפי רוב הקהל מברכים, אמר כל ברכו אלוקים, ורבי עקיבא חולק. רבי עקיבא, שואלת הגמרא, יקרא הפסוק הזה מקלות ברכו אלוקים שמביא רבי יוסי הגלילי, מה יביא לי? אני בא אליי, הוא לומד מזה דבר אחר. איתני רבי רבי מאיר אומר, מינן שאפילו עוברים שבימי אימם אמרו שירה על הים, שנאמר במקלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל, אפילו שנמצאים עדיין במקור ברחם, גם הם ברכו את השם. ואידך ממקור נפקה, מהמילה מקור, תודה רבה, מהמילה מקור אני לומד את זה, אבל למה צריך את כל המקלות ברכו אלוקים? זה אני לומד שיש הבדל בכמות של האנשים. אמר רבה הלכה למעשה כרבי עקיבא, שאין הבדל כמה אנשים מזמנים, אותו נוסח. רבינה ורבה רחמה ברבוזי איקליו לבי רש גלותה, קם רב חמה וכמעד הרבי מאה, חיפש מאה שעשות זימון במאה. אמר לרבינה, אתה לא צריך. אחר אמר רבה הלכה כרבי עקיבא. אמר רבא, כי הכין על ריפת הברש גלותה, שהיינו אוכלים בסעודות גדולות, היו עושים כנראה איזה סעודות גדולות אצל ריש גלותה, היינו מתחלקים לקבוצות של שלוש שלוש. שמעת הגמרא, ולברכו עשרה, תעשו עשרה. ריש גלותה, אם הוא רואה ריש גלותה שהעשרה מזמנים לעצמם, ולא, וכאילו עושים לעצמם איזה, זה, אז הוא מקפיד, הוא רוצה שכולם יהיו ביחד. בשלוש, זה בשקט, אף אחד לא שומע, עושים סוגרים זימון מהר. אתה אומר, אתה אומר, כן, אז למה לא, אם כבר, אז תחכו לברכה המסודרת של ראש הגולה, שעושה ברכה לכולם, וניקו ברכת הרש גלותה. אתה אומר, הייתי דאב שוקו לאלמה, יש שם רעש, בלגן, אי אפשר לשמוע את הברכה הציבורית, לכולם לא שם. לכן היינו עושים ברכות זימונים קטנים. אמר רב התוספן, ג' דקח הריבת בעד הדב, שלושה שביחד אוכלים, קדם אחד מיניים.
סיבה שהם עברו שלושה ללא, מצד העדיפות עדיף לעשות עשרה.
כן, אבל הוא יקס עליהם.
בחתונות למשל, שעושים בחתונות תמיד, שמישהו רוצה
לעשות. תעשה עשרה.
אם
אתה יכול, למה לא?
אם יש מקום שרעש, אז כן, יש אפשרות.
אני ג' דקח תריב תבעד הדד, וקדם אחד מיניים ובריך לדעתי. זאת אומרת, אדם לא חיכה לאחרים וזה בירך כך. אינו נפקן בזימון דידי, זאת אומרת הם יכולים להצטרף לזימון שלו, אבל אי הוא לא נפיק בזימון דיד הוא, הוא כבר הפסיד את הזימון לפי שאין זימון למפרע. רבי ישמעאל אומר, אברהם ופאפה איקלל וקנישת דאבי גיבר, קם קרא בספרה ואמר ברכו את השם. הוא עלה לתורה, וכשהוא עלה לתורה הוא אמר ברכו את השם כדעת רבי עקיבא, ואישתי כולו אמר המבורך ברכו את השם המבורך, אף שהוא כולם וכולם תקנו אותו כדרכם של בתי כנסיות, המבורך ברכו את השם המבורך. העיר לו רבה, פתיה אוכמה, אתה הרי תלמיד חכם בעד פלוקתא, למה לך? למה אתה מכניס את עצמך למחלוקת? ועוד הנהוג עלמא כרבי ישמעאל, ורבי ישמעאל זה המנהג, וגם רבי עקיבא מודה, אומר רשי, שעדיף להגיד המבורך. אז לכן תמיד לקחנו להלכה למעשה להגיד ברוך השם המבורך. שלושה שאכלו כאחד אין רשאים להיחלק.
הרב, יש פה להרע של הפת אוכמה כליחר שחור.
כן,
כחיבה ל...
תמיד חכם.
כדי לחיים לא היו מושקים ב...
בחומריות. ג' שאכלו כאחד אינם רשאים לחלק, וכן ד' וכן חמישה, וו יכולים לחלק עד עשרה, עשרה נחלקים עד עשרים. שתי חברות שהיו אוכלו בית אחת, בזמן שמקצתם רואים אלו את אלו, הרי אלו מצטרפים לזימון. ואם לאו, אלו מזמנים לעצמם ואלו מזמנים לעצמם. אין מברכים על היין עד שייתן לתוכו מים, דיבר רבי אליעזר, בלי מים זה לא נחשב יין. וחכמים אומרים מברכים. שואלת הגמרא, מה כמה שמלן ששלושה שאכלו כאחד אסור להם להתחלק? למדנו בתחילת הפרק, תנין אחד הזין, השלושה שלוש אחד, חייבים לזמן. הקמש מלן, כי אדם הרבי אבא אמר שמוע, שלושה שאפו לאכול כאחד, ועדיין לא אכלו, אינם רשאים לחלק. ותפעין הם לא התחילו לאכול לחם. הם התחילו, השבו כאחד, התחילו ככה לנשנש, כבר יצרה פה איזה קביעות, אסור לכם להתחלק. לישנה אחרין, אמר רבי אבא אמר שמוע, אל אחי קטני, שלושה שאשבו לאכול כאחד, אף על פי שכל אחד ואחד, הביא סנדוויץ' מהבית, ואוכל מהכיכר שלו, אינם רשאים לחלק. אינם מכעד רבונה, אמר רבונה, שלושה שבאו משלוש חבורות אינם רשאים לחלק. זאת אומרת, בהתחלה הם היו כל אחד בחבורה אחרת והתחייבו בזימון, כל אחד בחבורה שלו, והצטרפו לחבורה, אסור להם להתחלק, אפילו הם לא אכלו ביחד עכשיו השלושה, וכיוון שבהתחלה כל אחד מהם היה חלק מחבורה והוא אכל איתה, אז יש לו עדיו איזה חובת זימון שהוא צריך לממש אותה. אמר חיסטה, הכוונה שהם באו משלוש חבורות של שלושה בני אדם. אמר אבל, לא אמרן, זה לא הקדימו הנח והזמן עלו, שהם לא היו כבר בזימון פעם אחת. אבל אם פעם אחת היית כבר שייך לקבוצת זימון, אתה לא יכול להיות עוד פעם לשייך קבוצת זימון. הזמן עליו, בדוחתיו פרח זימון מיניו. הפסדת. אם הזמנת שם והיית שם בזימון, אז אתה לא יכול עוד פעם לזמן, אין זימון פעמיים. אומר רבא, יש לי רמז לדבר, מינה מינה לדתנן, מיטה שנגנבה חציה, בא גנב פירק חצי מיטה, או שעבדה חציה, או שחילקו האחים, עשו חצי בחצי, או שותפים. אז כיוון שהמיטה נחתכה לשני חלקים, אז יש לנו כלל בלחות כלים בתארות, כלי שנשבר אז הוא נטהר. אז גם אם הביטה הזאת הייתה תמאה באיזושהי תומה, עכשיו היא תאורה. אם תקנו אותה בחדרה, מקבלת תומה מכאן ולאבא. מכאן ולאבא אין, אבל למפרע לא. זאת אומרת, מה שהיה בעבר נעלם. זאת אומרת, כיוון דפלגוע, כיוון שחצו אותה, פרח לה תומה מינה. אך אינם מכיוון דאז מינה להיו, כיוון שהוא זימן פעם אחת, אז עכשיו... זהו, הופקע ממנו חיוב זימון, הוא לא יכול לשחזר אותו. פרח זימון מיני.
זימן בפועל, או שהיה חייב בזימון. זאת אומרת, זה ג' שלוש חברות שהיו.
הוא אומר לפי רשי, היה זימון, ואלו שמזמנים זימנו עליו. ככה משמע ברשי. קראו לו ואמרו לו, אנחנו מזמנים עליך ו... תענה איתנו. ככה לפי רשי.
בסיטואציה כזאת הוא לא יכול...
אז הוא לא יכול עוד פעם לזמן. אם היית פעם אחת שייך לשלישייה אחת, והשלמת עליהם לזימון, אתה לא יכול להשלים לשלישייה אחרת לזימון. אי אפשר. זה לא כמו בתפילה שאתה יכול לעשות כמה... להתפלל ואחרי זה עוד פעם להיות חלק מהעשרה שלא התפללו.
אלא אם כן אכלת משהו.
לא. נגמר, ראית פעם אחת חלק מזה.
הוא אכל וברך ואז הוא אוכל.
אם ברך זה משהו אחר, כן. אם יש שמש בין שתי חבורות, שמש יכול לצרף שתי חבורות, אם מקצתם רואים את אלו מצרפים לזימון, ואם לא מקצתם רואים, אבל יש שמש, הוא מצרף אותם. אין מברכים על היין. תנו רבנן, יין עד שלא נתן לתוכו מים, אין מברכים עליו בורא פרי הגפן.
איפה זה נגיד במסעדה?
כן. אפשר לעשות זימון למסעדתי.
אדם שם משתו שולחן אחד, אין שום קשר, כלומר, יושבים באותו
חדר,
שמש אחד.
מצוין. בהצלחה.
קפה.
תנו רבנן יין עד שלא נתן לתוכו מים, אין מברכים עליו בורא פרי הגפן.
יש להם אותו שמש, זה כמו מצב.
לא.
כן, מה אתה
מרצה? אפשרות או חיור, זה השאלה.
אפשרות.
אפשרות,
זה משהו אחר מחיור. למה חיור? שאלה אם אפשר.
אני שאלתי האם שמה שצריך גדר של חובה.
לא, לא חובה. אפשרות. אפשרות. תוספות, תסתכל פה, תוספות, מדברים. תנו רבנן יין עד שלא נתן לכו מים, אין לברכים עליו בורא פרי הגפן, אלא בורא פרי העץ, שיטת רבי אליעזר, כי זה לא נקרא יין, זה נקרא מיץ ענבים. וכיוון שכך, נוטלים ממנו לידיים, כי זה לא, זה עכשיו סתם משקה, מותר ליטול ידיים בכל מיני משקאות. אבל ברגע שנתת לתוכו מים, אז זה ראוי, זה נקרא יין, אפשר לשתות אותו, מברכים עליו בורא פרי הגפן, וגם אין נוטלים ממנו לידיים, כי אסור להשתמש ביין לנטילת ידיים. דברי רבי אליעזר, חכמים אומרים, לא, בין כך ובין כך, גם יין שלא שמו בתוכו מים, זה נחשב בורא פרי הגפן, ולכן לא נוטלים ממנו לידיים, זה נחשב יין, כיוון שזה נחשב יין, אז לא משתמשים בו לנטילת ידיים, זה ביזוי חשיבות של היין, ביזוי אוכלים, ככה מופיע ברש"י.
אצלנו זה הפתרון. היום מראש היין אומרת מהול במים. אם אני אשים מים, אני דווקא מקלקל את היין.
כמען אז ליד אמר שמואל עושה אדם כל צרכיו בפת. זאת אומרת, מי אומר שמותר להשתמש באוכלים? כמען כרבי אליעזר. כרבי אליעזר אומר שמותר לקחת יין לפני שהוא נחשב יין וליטול איתו ידיים. אמר מסיבה רבי חנינא, מודים חכמים לרבי אליעזר בכוס של ברכה, שזה קידוש והבדלה, אין מברכים עליו עד שייתן לתוכו מים. מה הייתה אמר רבי יושע? בעינן מצווה מן המובחר. זה המובחר. אבל עדיין לעניין, לא לעניין קידוש והבדלה, אז זה נחשב יין. למה יחזי שואל את הגמרא? הרי זה אי אפשר, יין כזה, אי אפשר לשתות אותו בלי טיפת מים, זה מאוד קשה לשתות. אמר רבי הזה, חזי לקורייתי. יש איזה סוג יין כזה ששמים בו כל מיני תבלינים, ואז גם אם לא שמים מים, אבל איכשהו אפשר לשתות אותו גם בלי מים. אז לכן אפשר לברך על זה בורא פרי הגפן.
מה
ראשי
אומר פה?
תבלינים.
אנומלית? זה שם של
תבלינים? תנו רבנן ארבעה דברים. מה? מה הוא אומר? תבלינים?
זה משקור.
כל מיני, מערבבים מזה עוד כל מיני דברים. קוקטייל כזה. תנו רבנן ארבעה דברים נאמרו בפת. אין מניחים בשר חי על פת. אסור להניח על לחם בשר. ולא מעבירים כוס מלא מעל לחם, כי אם ישפך משהו זה מפסיד את הלחם. ואין זורקים את הפת, ואין סומכים את הקערה בפת, לא שמים קערה על לחם. ואין המזוטה ורבה שיקח וריפתה ביד הידה, אכלו ביחד, הייתו לכמה יוטמרי ורימוני. שקל מרזוטרה, פתם כמה זורק לרבה שמרחוק, איזה רימון. פה כוונה רימון, לא זה. רימון. אז הוא זרק לפניו דיסטנה. אז רש"י אומר שזה לא הרימון, הוא זרק לפניו מנה של בשר מבושל. אמר ללא סבר למר לעד אתניה, אין זורקים את האוכלים. היי בפת, אתניה, זה אמר הלחם. ואתניה, כשם שאין זורקים את הפת, ככה אין זורקים את האוכלים. אמר לי, כן, מצד שני כתוב, אף פי שאין זורקים את הפת, זורקים את האוכלים. אז איך ניישב את הברייתות? לא קשיה. אבי מידי דמימיס, אם יש דבר כשזורקים אותו, אז הוא נמאס, הוא עלול ליפול, ואז כבר אי אפשר לאכול אותו, אסור לזרוק. אבל למי דדלו מימיס שלא יקרה שום דבר, אם אני זורק, אז אני זורק אגוז, זורק משהו כזה, לא יקרה שום דבר, אז מותר.
יש הלכה, כשאדם בשבת מחלק את זה ומעביר את הלחם, שלא...
כן, כי זה לא מכובד.
לא, להניח אחד, בלי שלא לקחת מיד ליד.
כן, זה אבלים, זה דין אחר, לא קשור לפה. חס ושלום בסעודות של אבלות, סעודה של הבראה, אז צריך לתת ביד מנהג אבלים, ואנחנו לא רוצים להיות אבלים. אז
זה שעניין לא
להניח.
כן, הילדים לא יודעים בבית,
בסדר. תנו רבנן ממשיכים יין בצינורות לפני חתן וכלה משום סימן טוב, וזה לא הפסד כי היין לא נשפך. בסוף יש איזה כלי שאומר רשי שקולט את כל היין הזה שזורם בצינורות, ובסוף מגיע לאיזשהו מקום, אז זה לא בל תשחית. זורקים לפניהן כליות, אגוזים, דברים שלא מתקלקלים, אפשר לזרוק על חתן וכלה. בימות החמה גם, ולא בימות הגשמים, שיש שם בוץ, ואז כבר באמת התקלקלו. אבל אסור לזרוק עליהם מול גלוסקאות. אז לבר מצווה אפשר לזרוק סוכריות, אבל לא לזרוק דברים שכשהם נופלים מהרצפה הם נמאסים. לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. אמר יהודה שכח והכניס אוכלים לתוך פי בלי ברכה. מסלקן לצד אחד בתוך הפה ומברך. תני אחד הבולען, תני אידך פולטן ותני אידך מסלקן, לא קשה. עד תני הבולען במשקים, במשקה קשה לסלק לאחד הצדדים וגם לברך, אז לכן תבלע אין ברירה. עד תני הפולטן ומידי דלומימיס, אם אדם הכניס איזה משהו סוכריה על הפה ופתאום שכח לברך שהכל, יכול להוציא את זה חזרה. אי אפשר לברך לפי
שמפסיק,
אי אפשר לשים משקה בצד ולברך את הפה, כי המים, אתה פותח את הפה המים נשפכים. ועד תניה מסלקן עמידי דמימיס, בדבר שהוא מאוס אז אל תוציא החוצה, תשים אותו, תסלק אותו לצד הפה ותנסה לברך עם חצי פה. אומרת הגמרא, במידי דלא מימיס נמי לסלקינו לצד אחד ולהיברך, למה להוציא את זה מהפה? נכון, אומרת הגמרא, עדיף כן להוציא את זה מהפה. תראי גמרא רבי יצחק קסקסה כמד רבי יוסי ברבין משמד רבי יוחנן, משום שנאמר ימלא פי תהילתך, אז אם עדיף תמיד להוציא מהפה, אם אין ברירה אז לדחוף את זה לצד.
לא
שרו אחר,
אחד שלושה
ביסים מהדבר,
עכשיו
אם אני זוכר נכון אז אפשר, אבל אני אבדוק בלי נדר. זה לא קשור אלינו עכשיו, סתם אני בלי נדר אני אבדוק. מה? אני לא מצאתי. מה, על דקל אמרתי לכם כבר, נכון? ששמתי שם פורי פרי אדמה. פורי פרי אדמה עלה לך. וזה גם אמרתי אם היה. לא זוכר. מה שהוא שאל. אדם שאיתר. אמרנו שמברכים על דבר ביד ימין. אז אם אדם איתר, אז האשכנזים אומרים שיברך על יד שמאל, ויש גם ספרדים שאומרים על פי הסוד, גם כן יד ימין, אפילו שהוא איתר. זה משנה ברורה. אבל עכשיו אנחנו צריכים, אני צריך לבדוק עוד פעם לגבי שכן. נדמה לי שכן, על יתר ביטחון אני אבדוק. באו מיני מרב חיסדא, מי שאכל ושתה ולא ברך, מהו שיחזור ויברך? כבר סיים לאכול. אמר לו, מי שאכל שום וריחון עודף יחזור ויאכל שום אחר שריחון עודף, בוודאי שיברך. אז מה אם אתה באמצע הסעודה, תברך על ההמשך. אמר רבינה, הלכך לדעת רבינה, אפילו אם גמר את הסעודה יחזור ויברך. דתניה, אם אדם טבל ועלה, אומר בעלייתו ברוך אשר קידשנו אותה וציוונו על הטבילה. זאת הגמרא, זה לא דומה, לא היא, אתה מעיקר אגב או לא חזי. זאת אומרת, בתחילת התבילה הוא לא ראוי לברכה לפי רש"י, בגלל שהוא בעל קרי. תוספות אומר שמדובר בגר שהוא לא ראוי לתבילה, אז לכן בעצם הוא מברך לקראת סוף התבילה. אבל לך מעיקר אגב החזי, היית ראוי לברך, וכיוון שלא ברכת וגמרת לאכול, הואיל ואידחי אידחי, זו הפסדת את הברכה. אז אדם, אין ברכה למפרע אם לא בירכת לפני.
אצל גברים
לא.
על מה?
תנו רבנן אספרגוס. אספרגוס זה היה מה שבזמנם היו, אני לא שומע, כך הוא רצה להגיד. תנו רבנן אספרגוס. אספרגוס זה היה היה איזה משהו, כוס שהיו מקובל לשתות אותו מדי בוקר, זה היה כאילו הכוס של הבוקר, והיה מעורב בזה יין ועוד כל מיני דברים. אני חושב שזה היה יותר רפואי כזה, לנקות את המעיים ודברים
כאלה.
ויין. אז הוא יפה ללב וטוב לעיניים וכל שכן לבני מעיים, והרגיל בו יפה לכל גופו, והמשתכר ממנו אבל קשה לכל גופו. ונקטן יפה ללב, הרי מרבבים בפנים יין, סימן שיין הוא טוב ללב, חמרה עסקינן, וקטן היא כל שכן בני מעיים. והתניה, הרי כתוב שיין הוא ללעת יפה, זאת אומרת הוא טוב ללב ולעיניים ולתחול, אבל לרמת הוא קשה, למרוש ולמעיים ולתוכתוניות הוא קשה. אז רואים של המעיים יין זה לא טוב, אז למה כתוב שהספרגוס יש בתוכו יין הוא טוב למעיים? כי תניה היא במיושן, יש יין מיושן. כדי תנן, אם אדם אומר קונה מיין שאני תואם שהיין קשה לבני מעיים, אני יותר נודר נדר לא נוגע ביין, הוא לא טוב לבני מעיים. אמרו לו כן, אבל מיושן הוא טוב, הוא יפה לבני מעיים, ושתק, הוא מבין, קיבל, אז אסור, הוא קיבל את ההערה שאירו לו, אז אסור ביין חדש, הוא מותר במיושן, כי מתברר שלא על זה הוא נדר. אז מאמינה שאם זה יין ישן, אז זה טוב לבני מעיים. תראו לבנה שישה דברים נאמרו באספרגוס, אין שותים אותו לא כשהוא חי, יין לא מזוג, הוא מקבל אותו בימין ושותהו בשמאל, אין מסיחים אחריו ואין מפסיקים בו, אלא שתשתות בבת אחת, ואין מחזירים אותו, אלא למי שנתן לך אותו. ויורק אחריו, ואין סומכים אותו, אלא במינו. לא לשים עליו, אם אתה רוצה להשאין אותו על משהו, במה שהכינו אותו. ואתה לא סומכים אותו, אלא בפת, לא קשי, אבד דחמר, אבד דשיחה. אם הכינו אותו מיין, אז אפשר לסמוך אותו בפת. אם הכינו אותו בתאנים או תמרים, צריך לשים מסביבות תאנים ותמרים.
דוח של
אחריו חשוב. טוב, לאכול אותו מיד. אתם מחליטים. חשבתי לסיים את הפרק, אבל איך שאתם רוצים.
למה לשתות בשמאל?
זה הכל פה דברים של שדים וכל מיני. זה עניינים של שדים. אנחנו פה עם שדים עוד מעט. רק נראה לי נגיע לנקודותיים. תן אחד הללעת יפה לרמת קשה, ותן אחד לרמת יפה לרמת קשה, לא קשי, אבד אחד רבד אשיחה. תן אחד רק אחריו לוקה, ותן אחד לא רק אחריו לא לוקה, לוקה הכוונה סובל מזה, לא קשי, אבד אחד רבד אשיחה. אמר רבה שיש דאמר לא רק אחריו לוקה, שאם אדם לא יורק אז יהיה לו נזקים, אז מימיו נזרקים, מותר לירוק אפילו לפני המלך, למרות שזה לא מכובד, אבל עדיף לחיות ולא, ולירוק כשצריך.
אין
לכם
ללוקה מידי המלך.
זה המשפט שלו.
לא, לוקה חולה. זה מה שיורם. אתה כתבו לכם את השירה הזאת. אומר הרמב״ם שזה על פי הגמרא בסנהדרין כף ב', שזה המקור לחיוב לכתוב ספר תורה, כי צריך לכתוב את שירת האזינו. אנחנו כתבו לכם את השירה הזאת, ואין כותבים את התורה פרשיות פרשיות, אסור לכתוב רק פרשה אחת, אז ממילא צריך לכתוב את כל התורה כולה. אז רואים מכאן שכשהתורה רוצה לומר לנו לכתוב ספר תורה, אז היא אומרת, תקבו שירה. זאת אומרת, שירה זה השם שמתאר את כל התורה כולה. כי כל התורה כולה נקראת שירה. כמו שגם דוד אומר, הוא בלילה שירו עמי, ואומרים חז"ל שמכאן שללמוד תורה, חשיבות המעלה כלימוד תורה בלילה.
זה לא קרה כמו שירת האזינו?
בפשט זה שירת האזינו. אומר הרמב״ם, אבל כיוון שאי אפשר לכתוב רק את שירת האזינו, אז צריך כבר לכתוב את כל הספר תורה. אז אתה רואה שכל הספר תורה תלוי בשירת האזינו. כל התורה נקראת שירה, כך אומר הרמב״ם בהלכות ספר תורה. גם הראש ככה כותב. שואל החתם סופר, למה התורה נקראת שירה? זה לא תקין. מה, לא רק שהתורה נקראת תורה שירה, זה ככה, כשרוצים להגיד לך לכתוב ספר תורה, אומרים, כתבו לכם את השירה. הרי נאמר שדוד קרא לתורה זמירות, זמירות היו לי חוקיך, ונענש. אז שואל החתם סופר, מה אתה רוצה מדוד? הנה, משה רבנו כתב שירה. התורה נקראת שירה. אז מה התלונה לדוד? אלא אומר חתם סופר, יש הבדל בעברית בין זמר לשירה, זה לא אותו מושג. אז יש זמר ויש שירה. זמר, הוא אומר, זמר זה מה שאנחנו קוראים היום פזמון עם מוזיקה, פזמון כזה קליט עם מוזיקה. זאת אומרת שאדם בעצם מחפש תועלת רגשית מיידית, משהו עם משהו קליט כזה עם מנגינה שמיד תופס אותך. אם אתה חושב שהתורה היא זמר, זאת אומרת משהו שבא ליצור איזה חוויה רגשית כזאת או אחרת, אתה טועה בכל עניין של התורה. כי התורה היא דבר שדורש עמל והעמקת מחשבה, והרווח הוא לא בטווח הקצר או בטווח הארוך, וזה בניין רוחני שצריך לבנות אותו. אבל אם אתה מבין שהתורה היא שירה, זה טוב. מה זה שירה? שירה זה לא זמר כזה פזמון קליט, אלא מה שקוראים אצלנו שירה. שירה זה אדם שישב, כמו נגיד תהילים או שירת רבי יהודה הלוי. את האנשים ישבו, חשבו על כל משפט, לא יודע כמה זמן, על כל מילה הם חשבו, וישבו ובנו את זה היטב עם חרוזים ומשקלים ואיזה תוכן רוצים למסור וברמז, והם רוצים ליצור איזה אווירה מסוימת, כמו הפיוטים שאנחנו אומרים בסליחות. אנשים ישבו על זה שעות. זה נקרא השירה. ועד רבה, באמת עניינה של התורה זה שירה. למה? כי אתה רואה שהתורה, כשהיא מדברת איתנו, היא לא מדברת בשפה יבשה. היא לא שפה של הוראות חוקים. יש תמיד או סיפור, או גם כשלא סיפור, אז זה מופיע בצורה של כאילו סיפור. למשל, בא המציע הזאת. כתוב, היה אפשר לכתוב, ממון המוטל בספק חולקים. לא כתוב ככה. כתוב שניים אוחזים בתלית. זה אומר, אני מצטיה, זה אומר, מצרים לך סיפור כזה. מכניסים אותך לתוך איזה עניין. נו, מה אתה אומר? התורה רוצה שהדברים יהיו חיים מקרמנו. לא זרים לנו. חשבתי על זה שבאמת צריך להתרגל לראות את כל המסכתות של השס בצורה כזאת. שהמסכתות הן לא באות ללמד אותנו הלכות ודינים בלבד, אלא בעיקר מה שהן רוצות להכניס אותנו זה לאטמוספירה מסוימת. שירה, מה הערך של שיר? שהוא מכניס אותך לאיזה אווירה, הוא יוצר לך איזה תודעה נפשית, הוא לא מעביר לך אינפורמציה, שיר. אתה קורא שיר, הוא רוצה לך איזה, הוא יוצר לך איזה השקפה, איזה עמדה. אז כל המסכתות של השס הן בנויות כך שהמטרה שלהם זה להכניס אותך לאיזה עמדה נפשית. אז ניתן דוגמה מהימים הבאים עלינו לטובה. מי שיפתח מסכת יומה יראה שרק הפרק האחרון רלוונטי אליו. רק הפרק האחרון מדבר על יום הכיפורים, אסור באכילה, בשתייה, ברחיצה. שבעה פרקים מתוך השמונה עוסקים בכהן גדול. זאת אומרת, מה אתה רוצה ממני? אני לומד מסכת, מה, אני כהן גדול? אני לא כהן ולא גדול, וגם אם אפילו בית המקדש קיים, זה אחד ממיליון, זה מכמה מיליון, אם הוא צריך ללמוד את השבעה פרקים, מה למה? כל עם ישראל צריך ללמוד מסכת יומה? שהכהן הגדול, שהוא צריך, שילמד את השבעה פרקים האלו, אני מספיק לי פרק אחד. זאת אומרת, שאתה רואה שחזל, הם לא חיפשו להעביר לך אינפורמציה בשביל לדעת מה לעשות. הם רצו להכין אותך ליום כיפורים. איך אתה מתכנן ליום כיפורים? אתה עכשיו עובר את המסכת עם הכהן הגדול. אתה הולך איתו ביחד. זאת ההכנה ליום הכיפורים. כי מה זה יום הכיפורים? המהות של יום הכיפורים זה להיכנס לקודש הקודשים. זה מהות היום. כולנו צריכים לבוא ליום הכיפורים בעמדה נפשית כזאת שאנחנו הולכים להיכנס לקודש הקודשים. זה קודש הקודשים של השנה. זה היום הכי קדוש בשנה, להיכנס פנימה. אז זה שאנחנו הולכים עם הכהן הגדול ביחד, וכל הפרקים וכל המצבים, אנחנו נכנסים לתודעת יום הכיפורים האמיתית. כי יום הכיפורים באמת זה לא שלא אסור לאכול ולשתות. אם אתה חושב שזה יום הכיפורים, אז אולי אתה יודע את ההלכות, אבל אתה לא הבנת את מהות היום. מה זה יום הכיפורים? לא אוכלים ולא שותים. לא נכון. מהותו של יום הכיפורים, שבעה פרקים, זה איך נכנסים לפני ולפנים. כל אחד ואחד. שבעה ימים קודם יום הכיפורים פותחת מסכת יומה, כהן גדול עוזב הכל ונכנס, מתעסק בתורה. מה זה שבעה ימים? זה עשרת ימי תשובה. כן, תוריד יומיים של ראש השנה, נשאר ערב יום כיפור, נכנס שבעה ימים. זאת אומרת שכל מסכת שאנחנו לומדים צריכים לאט לאט להבין שהיא באה לא רק ללמד אותנו הלכה, אלא היא באה, זה שירה, זה סיפור של השקפת עולם, של אווירה שרוצים שהיא תיכנס לתוכה, של איזושהי תודעה שרוצים ליצור לך בנפש. דוגמה נוספת, שבת. בעזרת השם אנחנו עוד מעט נסיים מסכת ברכות, נלמד מסכת שבת בעזרת השם. מסכת שבת הייתה לכאורה צריכה לפתוח במשנה פרק שביעי, 39 מלכות בשבת, ככה צריך לפתוח. איך היא פותחת מסכת שבת? יציאות השבת. לא רק שהיא פותחת בנושא הוצאה, רוב המסכת עוסקת בדיני הוצאה. פרק ראשון, פרק חמישי ושישי וחלק משביעי ושמיני ותשיעי ועשירי ואחד עשרה עוסקים במלאכת הוצאה. זה לא פרופורציונלי שום מלאכה אחרת. אחד, מלאכה אחת מתוך 39 מלאכה גרועה. אלא ששוב, המסכת לא באה לתת לך אינפורמציה רק, ידע. היא באה להכניס אותך לתודעה. מה זה שבת? אתה צריך ללמוד מסכת שבת, אתה בעצם צריך ליצור לעצמך את שירה. מה זה שבת? מה זה השקפת העולם של שבת? המהות של שבת, אל יצא איש ממקומו ביום השבת. זה המהות של השבת. אל תצא. תישאר בעולם הפנימי שלך. זה המהותה שלך. אל תצא מהעולם הפנימי. אז מה זה שבת? יציאות השבת. ככה המסכת פותחת. והיא מוליכה אותך בכל הנושאים של אל תצא ואל יצא ואל יצא. כל הזמן חוזרים לא לצאת, ואל תצא ככה ותצא ככה. כי זה המהות של השבת. כמו שבפעם הראשונה שעם ישראל מצווה על השבת, בפרשת בשלח, אני אומר, אל יצא איש ממקומו ביום השבת. זה מהותה של השבת. כל מסכת ומסכת שאנחנו לומדים, להתרגל לראות שזה שירה. שזה לא רק אוסף חוקים. יש איזה מבנה פה, שרעיוני, נפשי, שחז"ל רוצים להוביל אותנו. וכן הלאה גם כשקוראים את החומש. כל דבר אנחנו, זה בא ליצור איזה עולם רוחני ואיזושהי אווירה שכל אחד צריך לנוק ממנה. זאת שירה, שירה שכל פונה לכל אחד ואחד. כתבו לכם את השירה הזאת. אם זה הספר אינפורמציה, אז מספיק שכמה חכמים יודעים את האינפורמציה. מה, כולם צריכים ללמוד רפואה? יש כמה רופאים. אז יש כמה אנשים יודעים את חוכמת התורה. לא, זה שירה. שירה זה לכולם, כי כל אחד צריך ליצור את העולם הנפשי, את האווירה הרוחנית הזאת, את התודעה, את השקפת העולם, והדרך ליצור את זה, זה דרך ללכת עם המסלול הזה שהתורה סללה לנו, שירתה של התורה.
זמר, יש לו לזמירה שזה בעצם קטעים קטעים?
אפשר. שבת שלום, שנה טובה, כמו חתימה טובה.
סיום, הרב מתאר לשיר, אתה יודע שזה רואה.